טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים ללמוד היום לקראת פרשת ויחי, נושא מאוד מעניין, גם נושא עמוק אני חושב, שנמצא ככה בתוך הברשה, בברכות של יוסף, סליחה, של יעקב לבניו של יוסף, ברכה, ברכת הבנים, שאנחנו מברכים כל שבת, הרבה נוהגים לברך את הבנים שלהם, כן, שמחה לנו כיפה הולכים נשה, ואז ברכה השם וישמעך וכל זה, אבל מה הברכה שניתנה לאפיים ולמנשה? אז הנושא שלנו זה על הדגים שיש שם, כן, הדגים שיש בברכה הזאת, כששבט הופך ללהקה, כן, שבט פה יש פה איזשהו שבט שככה מקבל הרבה פנים של הברכה, של ברכת הדגים שניתנה כאן, נכון? אז בואו נראה לאן זה מוביל אותנו, בין דברים אני חושב גם חשובים וגם מאוד מעניינים האמת. הפסוקים מספרים, כשיעקב נהיה חולם, אז יוסף לוקח את הבנים שלו לקבל ברכה מיעקב, כן? והיא אחרי הדברים האלה, ואומר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ואז יש פה את כל התיאור, דילגתי פה על כמה פסוקים, אבל ויקח יוסף את שניהם, בסדר? את אפרים בימינו משמאל ישראל, ונשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו, מביא אותם ליעקב, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור, כן, כולנו מכירים את הציור הזה, שסיכל את הידיים, הוא לא הזיז את מנשה ואפרים, אלא סיכל את, לא יכול להזיז אותם פשוט, אבל לא הזיז, סיכל את הידיים, גם את זה צריך להסביר ולהבין, אבל זה פחות הנושא שלנו כרגע. ואז הוא מברך, ויברך את יוסף, ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, כן? יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי, נכון? שיר מאוד יפה כזה, המלאך הגואל אותי, ושם אבותיי אברהם ויצחק, ויתגו לרוב בקרב הארץ. בסדר? אז אנחנו רוצים לבאר את הנקודה הזאת. ויתגו לרוב בקרב הארץ. תראו שיש פה משהו מיוחד. ויתגו לרוב בקרב... מה זה ויתגו? מה זה בכלל הלשון הזאת? יתגו זה לשון של מה אנחנו מבינים? דגים. מה אמרת? דגירה. לא, יתגו זה לא לשון של דגירה. לא קראו ויתגרו. ויתגרו זה לשון של דגירה. ויתגו זה לשון של דגים, כאילו של דגיה. תהיו כמו דגים, אבל, דגה. דגה, נכון, דגה, לשון של דגה, לשון של דגה, אבל תראו זה דבר מעניין פה בפסוק, בואו רגע נסתכל לתבונן בזה, כן? אז המלאך הוגל אותי, מה? המלאך הוגל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב, זאת אומרת, יקבלו את הדגים בקרב הארץ. או, זה משהו שאנחנו מתחילים לראות משהו מעניין. הדגים, אנחנו יודעים מה מקום המחיה של הדגים, זה המים. אז וידגו לרוב דווקא בקרב הארץ, נכון? כלומר, לקחת איזה שהם בחינות של הדגים, איזה שהם דברים שקשורים לדג, ולהעביר אותו למרחב המחיה הארצי, מרחב המחיה של האדמה. דגים בקרב הארץ. מה משמעות הברכה הזאת שיעקב מברך את בניו, ומה אנחנו יכולים וצריכים ללמוד ממנה בעזרת השם, כן? טוב, אז קודם כל, הדבר המפורסם של וידגו, אנחנו יודעים שמה ככה מאפיין את הדגים, כן? מה, אם רוצים לברך מישהו ונותנים משהו ברכה שהיא מתאימה לדג, מה איזה ברכה הזאת? של מה? פרו-ורבו, נכון? פרו-ורבו. ברכת הזה, נפרה ונרבה כמו דגים, זה דבר מפורסם שהדגים יש להם פריון וריביון מאוד איזה, וזה הפשט של הדברים, אומר רשי פה, וידגו כדגים הללו שפרים ורבים, ודבר ראשון, ודבר שני, ואין עין הרע שולטת בהם. יש פה שני דברים מה שהכניס, אבל דבר ראשון, דגים הללו פרים ורבים. לדגים יש להם יכולת פריאה מאוד מיוחדת, מאוד חזקה, כן, מאוד גדולה. אתם יודעים כמה דגים זה יכולים לפרות ולרוות? יש דגים שיכולים בעונה, יש להם עונות שהם מטילים את הביצים שלהם. כמה ביצים יכול להוליד דג? אתם יודעים כמה? אז יש דגים שיכולים להוליד בעונה כאילו של פריון, מאות אלפים. דגי טונה, דגים כאלה שבגודל של טונה יכולים להוליד מאות אלפי ביצים של דגים, מאות אלפים, בסדר? תלוי איזה דוגה של אתונה, נכון, יש כאלה, ויש דגים יותר, יש גם פחות, עשרות או מאות, אבל יש כאלה שגם מאות אלפים, ויש כאלה גם מיליונים, יש כאלה אפילו מיליונים מולידים, בעונה, בעונה, מה זה? נכון, 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 נכון. הרבה מהם מחסלים, הרבה מהם אוכלים שם כל מיני, זה נכון? סלומון מביא, כן. כי אוהבים אותו בשולחן שבת. אוהבים את הסלומון בשולחן שבת, נכון? אוהב. אז דגים יש להם ממש, נכון, הרבה מחסלים מהם, זה גם נכון, אבל רואים שהם מולידים מאות, אלפים, אולי מיליונים של ביצים בעונת רבייה. אז יש להם פריון ורביון מאוד מאוד גדול. טוב, אז לקחת את הפירה ורבייה של הדגים, ודבר שני, אין עין הרע שולטת בהם. תראו, את הפירה ורבייה הזאת, אור החיים הקדוש מסביר למה, הוא אומר ככה, למה השם נתן דווקא פירה ורבייה לדגים, כי הוא אומר שהפריון הוא מגיע דווקא מחמימות, כן? מחום של גוף נוצר היכולת לרבייה, כן? אז אומר אור החיים הקדוש, הכוונה כי הוא צריך השם לברכם לצד שמקום דירתם הוא נגדי בקצה האחרון מבחינת הלידה, כלומר בקור, במים. לזה הגדיל בהם כוח המוליד, להוליד אפילו במים. וכאן אמר יעקב שיתגו כדגים בריבוי הלידה ויהיה להם גדר זה בארץ. וכפי זה תהיה ברכתם גדולה מברכת הדגים, להיותם במים ואבן. כלומר, לקחת, מה שאמרנו מכל, לקחת הדגים מהמים, את הבחינות של הדגים מהמים, ולהשליך את זה לארץ. זה כאילו התבנית של הפסוק, אתם מבינים? ויתגו לרוב בקרב הארץ, אנחנו רגילים להגיד את המילים האלה, מה המשמעות של זה? המשמעות של המילים האלה באות לומר, לקחת בחינות של דגים שנמצאים במים, ולתת את התבנית הזה לקרב הארץ. זאת אומרת, אורחיים הקדוש, הבחינה של הרבייה של הדגים, הם קיבלו ברכה מיוחדת, כי הם במקום קר, שם התנאים הביולוגיים, פיזיולוגיים, פחות טובים להוליד, השם נתן להם ברכה, שיולידו גם במקום קר, כי יותר צריך חמימות כדי להוליד חמימות הגוף. אז ככה, ברכת הבנים של יעקב, נתן להם ברכה של הדגים בקרב הארץ, שזה מקום אפילו שיסוד יותר חם מאשר המים. טוב, אז זה קצת על הפריה ורבייה. אבל דבר שני שיש פה בדגים, אנחנו יודעים שיש גם את הבחינה של עין הרע, כן? שבדגים לא שולטת בהם עין הרע, נכון? אז זה באמת יש בספר יהושע, הרי מסופר על הפירייה ורבייה של מי? של בני יוסף. פה בני יוסף, שמה שהם באו ליהושע, כשיהושע הנחיל את הארץ, כן? זה נושא, עכשיו עוד מעט נדבר על זה רבות פה בשיעור, על הנחלה של יהושע את הארץ, איך נדבר על זה? חוק, כשיהושע מנחיל את הארץ, אז באים אל בני יוסף ואומרים לו מה? אני, נתת לי נחלה לא מספיקה. נתת לך, דווקא הם מגיעים. למה דווקא הם מגיעים? כי יש להם פריון גדול של ילדים. תראו את ספר יהושע פרק י' ז', וידברו בני יוסף את יהושע למור. מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד? ואני אמרה, ועד אשר עד כה בך אני אדוני. כן, אני יותר ממה שיצא, נתנו את זה לפי יציאת מצרים, ועכשיו הם התרבו הרבה יותר. אז ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלי לך יערה, וברת לך שם בארץ הפריזי, כלומר ברת זה לחתוך, תחתוך שם בארץ הפריזי, תחתוך את העצים, בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הרפאים. ואז הם עונים לו, עונה להם, בסוף הוא סיים איתם דלק פה לפסוק י' ח', כי יער יהיה לך, כי יער הוא, וברתו והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל וכי חזק הוא. מה לפי הפשט יהושע בעצם אומר להם, תלכו להר, הר זה הכוונה, הרי השומרון, כן? כל האזור הזה של, של השומרון, שזה בעצם השטח של נחלת בניו של יוסף, של אפרים, ויותר צפונית זה מנשה, צפון השומרון. אז תקחו את האזור הזה שההררי הזה, ויש שם יערות וגם המקנן, פריזי ורפאים, ואתם אמרתם שם אתם עם רב, אז יש לכם גם הרבה כוח, יש לכם הרבה כוח להילחם, תנצחו את מי שיש שם, ותחרטו את היערות, תהפכו אותם למקום של מושב. בסדר? זה מקום יישוב, זה כאילו נותן להם יהושע את הפתרון הזה. אבל בסדר? זה פתרון לפי הפשט, אבל חזל דורשים את זה שיהושע אומר להם, אם אמרב אתה, לך יערה. מה זה היערה? כלומר, חזל דורשים, לך ליער, תחביאו את עצמכם ביערות. למה להחביא את עצמכם ביערות? מה? שלא יהיה לכם עין הרע. אתם רואים שאתם רבים מצויד שאתם כך הרבה. טוב מאוד, אז שלא יהיה עין הרע, שלא תשלוט בכם, כן? תראו את הגמרא בבתרא אומרת ככה, ויאמר עליהם יהושע, אם אמרב אתה, עלי לך היערה. אמר לו, לכו ואחביאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין הרע. אז מה הם אמנו לו? הם אמרו לו, נפלא מאוד שאנחנו, יש לנו ברכה של ריבוי, אבל בברכה של ויתגו לרוב, יש מצד אחד ברכה של ריבוי, מצד שני ברכה של מה? של גם דגים, מה אנחנו יודעים, גם לא שולט בהם עין הרע, נכון? אמרו, לאנן מזרה די יוסף, דולו שאלת בעין הבישה, לא שולטת בו עין רע, דכתי בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ואמר רבי, עברתי עלי עין או לא עלי עין. רבי יוסף בר חנינא אמר מאחר וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבים, מים מכסים עליהם, ואין העין שולטת בהם, זה תכונה של דגים שבים, שהעין אנושית לא תופסת אותם, לא שולטת בהם, אף זרו של יוסף אין העין שולטת בהם. בסדר? אז רואים שוידגו לרוב בקרב הארץ, יש לנו שתי משמעויות חשובות, ראשוניות בזה, פריה וריבה כמו דגים, וזה מה שהתממש בשבט יוסף, וגם הצלחה מעין הרע, כלומר, אי שליטת העין הרע, כמו הדגים, שלא שולטת בהם עין רע. יפה. אז זה המשמעות כאילו הבסיסיות היסודיות. אבל באמת חזן משליחים אותנו בתוך הדבר הזה, לסוגיה עמוקה ומרתקת, שקשורה בכל הקשר שלנו לארץ ישראל. כל הקשר לארץ ישראל וההתנחלות בארץ ישראל. בואו נתחיל, תגידו לי, יש פה שני בנים, אפרים ומנשה, נכון? למי אתם חושבים יותר שייך את הברכה של וידגו לרוב? לאפרים ולמנשה, ולמה? לנמק. לא יודעת, זה כתוב בכותרת. כותרת השיעור. כי אפרים, מה? למה? אפרן היא אלוקים. אפרים, נכון, בשם שלו כבר יש את הפריון. נכון? למה קורא לו בראשית ממה אלף? למה הם נקראו ככה? כן, מנשה למה? והעיקר יוסף שם בכל מנשה, מנשה משון נשייה. דיברנו על זה בגיד הנשה, כי נשני אלוהים, כלומר, השכיח את כל המלי ואת כל בית אבי, את כל הצרות שהיה לי בית אבא עם האחים, וכל זה השכיח ממני את המריבה עם האחים וזה. וגם את הצרות במצרים. ואת שם השני כבר, זה לא רק שכחה של העבר, אלא זה כבר ההווה, הרווח של ההווה, הרחבה של ההווה, כן? את שם השני קרא אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ ציון. יש פה בריחה של פריון, של סגסוג, שיוסף מגיע במצרים, פריה כזאת, פריה וריביה, לא רק בכמות, גם באיכות וכל זה. יוסף, אבל זה מה שיעקב בא ואומר, והם ידגו לרוב בקרב הארץ, משם יהיה פריון גדול. זה כמו דן אגב, נכון? גם דן היה לו בן אחד, אבל הבן הזה, מחושים, יצא דווקא שבט הכי גדול. טוב, אז רואים שלאפריים, כנראה אפריים אפרני, הוא זה שיותר שייך לברכה של הדגים. כך רואים, יש פה יותר שייכות לברכה של הדגים. בואו תראו איך אנחנו פוגשים את הדבר הזה במקומות מפתיעים מאוד, מפתיעים ומרתקים ביותר. קודם כל בשם, בשמות. יש שמות, מה זה, אתם מכירים את צירופי שמות שנקראים, פעם זה היה מאוד רווח, גם היום זה, אנשים שנקראים דוב בר, שמעתם עליהם? וזאב מה? זאב וולף, נכון? זאב וולף. ואריה? לייב, למה? מה זה דוב בר? למה דוב בר? זה אותו דבר, היה באירופה, בזה היו נותנים את השם היהודי, ואז את התרגום שלו, כלומר, את השם שמדברים איתו בשפה, לא יודע, הגרמנית, היידישית, מה שבאזור שם, את השם הגוי, כאילו, לא גוי, אבל כאילו בחוץ, דוב בר. אז זה דוב ובר, זה אותו, זה נכון, דוב בר. בר באנגלית זה גם דוב, אנחנו יודעים כמובן. ווולף זה זאב, נכון, זאב וולף, כך זה צירוף של מילים, נכון, זאב וולף. ואריה לייב, לייב זה גם כן אריה בזה, ביידיש כנראה, משהו בשפות האלה. כלב, אז לא היה שם כזה, לא נתנו כלב, בגלות לא נתנו כלב דוג, לא נתנו משהו כזה. אז יש לנו זאב וולף וכל אלה. האם יש אפרים? יש אפרים? אתם מכירים? מה הצמת של אפרים, אתם יודעים? מה אין פה אנשים מאירופה, מי, לא יודע, הונגריה, פולין, אין לכם פה חבר'ה? יש צירוף לאפרים, אתם יודעים מה הצירוף של אפרים? נגיד לכם את עונה, יש לכם תיישר תקלטו. אתה, היא שמע לכם מוכר בזה, בזה. אז אפרים, אפרים פישל. אתם יודעים שככה קוראים, נכון? שמעתם פעם אפרים פישל, מי שקוראים לו ככה? יש הרבה כאלה. תסתכלו פה, תרצו, אפרים פישל, ולכם המון. יש המון אפרים פישל. זה השם שהוא נותנים לאפרים. אפרים פישל. מה זה פיש? דג! שמעתם? זאב זה וולף? ודוב זה בר? מה זה אפרים? זה דג. שמעתם? רק אל תגלה את הסודות. אל תגלה את הסודות, זה הסוד של השיעור. תכף תגיע לסוד של השיעור פה. אפרים פישל. בסדר, תראו, אמרי פנחס אומר את זה, זה גם לא סתם המצאה, זה גם כתוב אפילו בכתובים. כן, תלמיד הבעל שם טוב, רבי פנחס מקוריץ, אומר ככה, מה שקוראים לאפרים כינוי פישל, נכון, דוב בר, זה וולף וכל זה, אז יש אפרים כינוי פישל. הוא מחמת שיעקב בירך את בניו וידגו לרוב. הוא פירש רשי כדגים הללו שפרים, והשם אפרים נכלל יותר מהברכה, כמאמר הכתוב, כי אפרני אלוקים, אז הוא יותר שייך לברכה של הפריון הזה של הדגים, ואמר, כשמברכים את הבנים, שמחה אלוקים, כי אפרים יש לכוון שלא ישלוט בהם עין רק, משפרש רשי גם כן. ראיתם? יש לנו אפרים פישל, זה עכשיו, ממש שייכות של הדג לאפרים. יפה. גם, איפה זה עוד אנחנו מוצאים את זה? גם בדגל של אפרים. מהו הדגל של אפרים? מה? בבקשה שתגידו. יש לכם תשובה? אל תגידו דג, כי זה לא נכון. הדגל שלו לא דג, אבל הסמל שלו לא דג. כל שבט יש לו סמל, נכון? למשל, שמעון יש לו את העיר שכם, כן? כל שבט יש הדודאים של ראובן, יש כאילו כל... יש גם יכול לקרוא קצת מהסמלים שנמצאים בדגלים. אבל של בניו של מנשה, שכה של יוסף, אז של אפרים זה שור. סמל של שור, לפי המדרש לפחות. שור עם תמונה של מצרים גם, ושחור כזה, תמונה של מצרים ושור וזה. אבל... אומר ספר הפליאה, אומר ככה, ובמערב היה חונה דגל מחנה אפרים, שנאמר דגל מחנה אפרים ימה, והיה על ראש דגלו דמות דג, כמו שכתוב, את גול הרוב ועליו אבין של זהב. כלומר, לא על הדגל, הדגל עצמו על, היה של שור, בחור שורו הדר לו, וקרני רם קרן, אני חושב שמנשה זה רם, אני חושב, ואפרים זה שור, אני חושב, תבדקו, לא זוכר בדיוק, אבל... נו, בסדר, ומי זה, אפרים זה יוסף, אין שבט יוסף, כאילו, שבט יוסף זה מנשה ואפרים, אז הם לקחו את הזה, הוא לקח מנשה, הוא לקח, אני חושב, זה שור וזה רם, אני חושב, אפרים זה שור, כן, עם תמונה של מצרים ושור, אבל על ראש הדגל יש דמות דג, על ראש הדגל, שמו גם על ראש הדגל דמות דג, ראיתם? אז ממש הכל ככה מתנקז לנו לאפרים השייכות של הדגים, בסדר, נפלא, דברים מאוד יפים ומרתקים האמת, אני חושב, אבל מה זה אומר ומלמד אותנו, ונראה שמלמד אותנו דברים עצומים מאוד, הדבר הזה. שבט אפרים, יש להם משהו עם הכיבוש של ארץ ישראל, אתם יודעים? נכון, שבט אפרים, יש להם כוח פנימי כזה? כן, בדיוק, יש להם דחיפה, יש להם תשוקה, מה? לארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, להתנחל בארץ ישראל. זה שבט אפרים, יש להם את הדבר הזה. איפה אנחנו פוגשים את זה? באמת, בספר דברי הימים, כן, ספר דברי הימים, כתוב ככה, ובני אפרים, שם בפרק זין, סדר הדורות של כל השבטים וכל הצאצאים, ובני אפרים שותה לך ובר את בנו ותחת בנו ולדה בנו ותחת בנו, וזה בנו ושותה לך בנו, ועזר ואלעד, והרגו מנשי גת, הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם. יש פה איזה סיפור שהרגו אותם אנשי גת. טוב, היינו יכולים להגיד, טוב, מה זה הרגו אותם? אחרי שנכנסו לארץ, אז בכיבושי יהושע, אז הרגו שם את אנשי גת. אנשי גת הרגו אותם, היינו יכולים להגיד ככה. אבל רואים שזה לא זה, למה? כי מה אומר הפסוק הבא? תראו מתי זה היה, כי מה אומר הפסוק הבא? ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו. זאת אומרת שמתי היה הסיפור הזה שמתו מבניו של אפרים? מתי זה היה? עוד במצרים. אפרים, הבן של יוסף עוד היה חי. עוד היה חי, הבן של אפרים, הבן של יוסף. כנראה, יש הסברים קצת, מתי זה היה, אולי מישהו שאומר שזה היה, הרד"ק רוצה לומר שזה היה קצת במדבר, אפרים היה גם במדבר, רוצה לומר. יש קצת זה, אבל חז"ל הגידו לנו, שזה היה באמת עדיין במצרים. כלומר, שבט אפרים, יש להם איזשהו מה? זיקה. זיקה למה? לארץ ישראל. כלומר, הם רוצים כבר לצאת ממצרים, ולהגיע לארץ. כן? הם יצאו לפני הזמן. שבט אפרים יצאו לפני הזמן. נכון? ולכן זה מה שיתאבל אפרים אביהם. ויתאבל עליהם, ומה? ואז כתוב, ויבוא אל אשתו, והוא בא אל אשתו והוליד בנים חדשים. ותר ותל את בן, ויקרא את שמו בריאה. כי ברעה הייתה בביתו, היה לו רעה בביתו, אז הוא הוליד בנים חדשים, אחרי האירוע הזה שהלכו לו צאצאים וכל זה. וביתו שערה ותבן, את בית חורון התחתום, את העליון ואת איזן שערה, ורפח בנו ורשף בנו, ואז מגיעים בסוף לנון בנו ויהושע בנו. זה בסוף על הזה. בכל מקרה, חכה, תראה מה אנחנו נגלה פה דברים מופלאים ביותר, אנחנו הולכים לגלות פה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, כן, ומה נינו מתים שהחיה יחזקאל, נכון, יחזקאל אנחנו מכירים חזון העצמות היבשות. יחזקאל החיה מתים, מי הם היו המתים שהחיה יחזקאל? אמר רב, יש שם כמה דעות, אבל אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו. כן? מנו לקץ וטעו שנאמר, ובני אפרים שותה לך בברת בנו, ותחת זה הפסוקים האלה, והרגו מנשי גת, והתאבל אפרים אביהם, ימים רבים, והוא יחב לנחמו. אז הנה, אומרת הגמרא, אפרים, פה הטעות שלהם הייתה, מנו לקץ וטעו, חשבו שהגיע הזמן, צריך להביא להם, חשבו שהגיע הזמן, זה גם נקודה מעניינת, שיעור שצריך להסביר אותו, למה הם חשבו שהגיע הזמן, מנו לקץ וטעו, בכל כך, אפרים יש להם כאילו איזשהו, להגיע יותר מוקדם, לצאת מארץ מצרים, להגיע יותר מוקדם לארץ ישראל, הגיעו מוקדם, אבל הרגו אותם שם, אנשי גת, הפלישתים שהיו שם, מנו מהם. אז הייתה יציאת מצרים ראשונית כבר, על ידי אנשי אפרים, יציאת מצרים ראשונית, לא סתם יציאת מצרים היא מתנחלות בארץ ישראל. כלומר, לא התנחלות, אלא רצון להתנחל בארץ ישראל, רצון להגיע לארץ ישראל שלא צלח. על ידי דווקא שבט אפרים. דווקא שבט אפרים. יפה. אבל הדבר הגדול יותר, שאומר, עכשיו אנחנו מתחילים להתקדם כבר אלינו, אומר פרקי דרבי אליעזר קצת בסגנון שונה, הוא מתאר את היציאה הזאת של מצרים בסגנון שונה. טיפה שונה, והוא אומר שהיה כנראה אולי עוד סיפור שהיה שם, או שזה אותו סיפור שהיה בו שני חלקים, לא ברור לי כל כך, אבל יש עוד מדרש פרקי דרבי אליעזר שאומר, אתם יודעים מי היה המנהיג שהוציא את שבט אפרים, שאמר לאנשי שבט אפרים, בואו נצא מפה, אתם יודעים מי זה היה המנהיג של שבט אפרים? מי? זה היה, לא, יהושע, הוא אחרי זה היה המנהיג של עם ישראל בקיצלת. אבל מי היה המנהיג של שבט אפרים, של להגיד להם בואו נצא? זה היה נון. מי זה נון? אביו של יהושע. אומר פרקי דרבי אליעזר, תראו מה כתוב פה. רבי אליעזר אומר, פרק מ"ז, תהפכו דף, רבי אליעזר אומר, כל אותן השנים שישבו ישראל במצרים, ישבו בטח ושענן ושלב. לא כך ברור לי, חברים, היו משועבדים, אבל לא יודע מה הכוונה פה. אולי זה סיפור אפילו לפני האפרים, מה שראינו בסנהדרין. מה זה ישבו, אולי, לא כך ברור, מה זה ישבו, אבל בכל מקרה, מה כתוב במדרש? אומר ככה, עד שבא נון, מבני בניו של אפרים, אנחנו יודעים מזה נון, נכון? אביו של יהושע, נכון? מבני בניו של אפרים, ואמר להם, נגלה לי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם ממצרים. שמעתם? הנה נון, יש לו כבר איזשהו, כנראה הוא גם לא, לא יודע, כנראה לא שיקר, כנראה הוא ככה הבין. בני אפרים בגאות ליבם, זה אבא של יהושע בן נון, בסדר? זה לא אדם איזה, לא אדם פשוט. אני חושב שהקבר שלו גם נמצא, לא, יש מסורת אולי, ליד יהושע, יש קבר יהושע הרי נמצא שם בחרס, כן, בכפר ליד אריאל. אני חושב שגם יש שם קבר שמיוחס לנון, אבא של יהושע, לא יודע, לא יודע, זה מסתדר עם המדרשי, אבל יש שם איזה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בני אפרים, בגאות ליבם שהם מזרע המלכות וגיבורי כוח במלחמה, לקחו את נשיהם ואת בניהם ויצאו ממצרים. אמרו הם מזרע המלכות, יצאו ממצרים. ורדפו המצרים אחריהם והרגו מהם 200,000, כולם גיבורים שנאמר בני אפרים וכו'. מה אתם אומרים? אז תראו מי זה. אולי כאן זה לא אותו סיפור, אולי זה התחלה של הסיפור, אולי זה היה גם וגם. כן, אולי זה גם המצרים הרגו ואחרי זה הרגו גם אנשי גת. לא ברור כל כך, אבל היו פה בכל מקרה רואים שגם זה שני סיפורים שונים, אז אנשי אפרים היה להם, איזשהו דחיפה להגיע, קודם כל לדחוף קדימה לארץ ישראל. והפעם הזאת היא גם מי המנהיג? זה נון. זאת אומרת, נון מזהה שאצלו נמצא הכוח מה? לגאול את עם ישראל, אתם מבינים? הוא מזהה את הדבר הזה כבר פה. ובאמת הוא צדק, כלומר, הכוח לגאול את עם ישראל ולהביא אותם לארץ ישראל נמצא אצל נון. למי זה הגיע? למי זה הגיע? לבן שלו. לבן שלו ליהושע, זה הגיע בסוף. כן, אבל הוא זיהה שזה נמצא אצלו. רק שפה זה עדיין היה לפני הזמן, ולכן המצרים פה הרגו אותם, שם מסופר שהבני גת הרגו אותם במסכת סנהדרין, לפי דברי הימים, פה המצרים הרגו אותם, אולי זה שני סיפורים שונים, אולי זה שני חלקים של סיפור, לא ברור, אבל הדברים כנראה היו גם וגם. אבל מה שמיוחד פה זה בעצם המנהיג נון שבא להוציא אותם. עכשיו תראו לאן אנחנו מגיעים. אז יוצא שדווקא הנון הזה, הוא זה ששייך לגאולה, כאילו להוציא את ישראל, כאילו ולהכניס אותם יותר לארץ. ותראו איזה מדרש עצום שאומר, מדרש רבה, שממש שם את האצבע על הנקודה. הרי בסופו של דבר, משבט אפרים היה המנהיג שהכניס את עם ישראל לארץ, שזה היה יהושע בן נון, כן? הבן של בן נון. הוא משבט אפרים. למה יהושע זכה להיות המנהיג? כולנו יודעים שלמה הוא זכה להיות המנהיג שמכניס לארץ, למה? שימש את משה רבנו. הוא היה משרת משה. כמובן שזה נכון. כמובן שזה גם נכון. אבל יש עוד דבר. לא רק זה נכון, יש עוד דבר שנכון. יש עוד סיבה. לא רק יהושע בגלל עצמו, שהוא היה משרת משה, לא רק תלמיד משה, משרת משה הוא היה, גדול שימושה יותר מלימודה, הוא היה משרת משה. בסדר? לא רק שהוא היה משרת משה, אלא גם הייחוס שלו. גם אבא שלו נתן לו את התכונה, את הכוחות, את התכונות שמתאימות למנהיג שהכניס בני ישראל לארץ. גם אבא שלו. ומה אבא שלו, מי זה אבא שלו? אמרנו נון. ראיתם כבר, התחיל את הנון הזה כבר, התחיל את הישוע כבר קודם, כן? אומר המדרש רבה בראשית, פרשת צדיק זין, אומר ככה, יש פה איזה מדרש, אמר רבי לוי, 60 ריבות תינוקות, עיברו נשותיהם של ישראל בלילה אחד, וכולנו שלחו לה, או, כולם עלו משם, נדלה קצת על הדברים פה, והגמר פה מביא אחרי זה את הפסוק, תראו את השורה השנייה, סוף שורה השנייה, רבי זכאי רבא מייטי מנחה, והדגו לרוב בקרב הארץ, זה את הפסוק שלנו, והדגו לרוב בקרב הארץ, מה בקרב הארץ 60 ריבו, כך בגבול דגים 60 ריבו, גבול דגים זה היאור שם, מה בקרב הארץ לא מתו, בגבול דגים לא מתו, ואז אומר המדרש תראו את המשפט הבא, האחרון, מי ששמו כשם הדג, ראיתם? בנו מכניסן לארץ, שדכתיב נון בנו, יהושע בנו, מה אתם מה כתוב פה? מי ששמו כשם הדג, בנו מכניסן לארץ. פי! זאת אומרת, מי יכול להכניס את עם ישראל לארץ? מי שבא מהדג. מי שבא מהשם שלה. מי זה הדג פה? מי זה הדג כאן? נון! למה נון זה דג? כי נון זה דג. נון בארמית זה דג. איך אונקלוס מתרגם את הפסוק שלה? נונה ימה. נונה, נונה זה דג בארמית, נכון? תם נון, נכון? תם נון זה כנראה גם בא מהשורש הזה. תם נון זה לשון של שמונה. או אמנון, נכון, אמנון, אמנון יותר, כן. אמנון, אמנון, צריך אמנון, כן, אמנון זה שמונה יותר. אמנון, יש בדגים, יש את הבחינה של הנון. נון זה, 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 זה דג בערבית. אז אתם מבינים עכשיו, יוקמה, נון, אבא של יהושע, יש לו איזשהו כוח כזה, ששייך לדגים, והדגו לרוב בקרב הארץ, שייך לבחר זה, שלהכניס תם ישראל לארץ. אז הוא הולך לפני הזמן, וקורא לבני אפרים, בואו כבר נלך. אבל הוא טעה וצדק, כלומר, הוא טעה בזמן, אבל הוא צדק שזה נמצא אצלו הכוח הזה. עד כדי כך שאומר המדרש, שיהושע יש לו את היכול להכניס את ישראל לארץ, בגלל שהוא בן של דג. כן? מי ששמו כשם הדג, בנו מכניסן לארץ. מבינים? כלומר, יהושע לא מקבל את כוחו בזכות יהושע, בזכות אבא שלו. בזכות אבא שלו נון, הוא מקבל את הכוחות האלה להכניס את ישראל לארץ. מה אתם אומרים? איזה דבר, אה? רואים כמה שבט אפרים, קשור לבחינה הזאת של הדגים. בסדר? בחינה הזאת של הדגים, אפרים פישל, מה שאמרנו. אז מה בעצם זה בא לומר לנו? אם נחזור לפסוק שראינו, וידגו לרוב בקרב הארץ. זאת אומרת, צריך לקחת את הדגים, זה כאילו הכוח של יהושע, לקחת את הדגים של יהושע, בא מנון, משם, מבין הדג, בן הדג, כן, בנון, ולקחת את הכוח של הדגים ולהחיות אותו, לתת לו מרחב חיים בתוך עולם הארץ, בתוך העולם הארצי, כן? מה המשמעות של הדבר הזה? בסדר? אז בואו אנחנו ככה ננסה ככה, בזמן שיש לנו להבין את המיוחדות של הדגים, בסדר? וממילא את הכוח המיוחד שדווקא נמצא אצל יהושע, שהוא משבט אפרים, שהוא מכוחו של נון, שהוא מכוח הדגים וכל זה, להביא את בני ישראל, להנחיל אותם את ארץ ישראל, כי הרי יהושע הוא כובש הארץ, הוא כובש הארץ ומנחיל הארץ. יהושע גם לא יושב על הוצאת דיבת הארץ רע, נכון, זה נכון? כן? הוא מאוד שייך כאילו לארץ ישראל, וידגו לרוב בקרב הארץ, לקרב הארץ, לארץ ישראל. מה זה? בנות צופחת, נכון, תחשבו, בנות צופחת, גם משבט יוסף, נכון? הם ממנשה אומנם, אבל לא משנה, גם מנשה הוא שייך לו את הברכה, אצל אפרים זה יותר מתנקז. הברכה הזאת היא שייכות לארץ ישראל. אומר הרשע הירש, מה מיוחד בעולם של הדגים? אומר, העולם של הדגים בעצם נותן לנו איזשהו משל למה שאנחנו צריכים להקים פה בארץ ישראל. למדינת ישראל, משל למדינת ישראל. העולם של הדגים משל למדינת ישראל. למה? כי אומר הרשע הירש, תראו, הדגים, אין אדם, אין אנוש, לא שולטת בהם. זאת אומרת, אנחנו יורד עכשיו לים, לים התיכון. אנחנו יודעים לים התיכון, לחוף זה, איזה חוף אתם אוהבים? יפו. רואים החוף זה, ומסתכלים על הים התיכון. רואים את הים כזה גדול, כזה זה. כשנתנו, נראה הכל אותו דבר. מים כחולים, הכל נראה אותו דבר. אבל מה נמצא מתחת שם? מתחת למים, מה נמצא? עולם שלם, עולם ומלואו. איזה עולם? עולם מלא חיות, עולם מלא ריצות, מלא כאילו שתים ממקום למקום, טורפים אחד את השני שם הזה, אולי סוחים אחד עם השני, ויצורים כאלה ויצורים אחרים. עולם מגוון, עולם עשיר, עולם מלא חיות, שהוא נסתר מעינו של אדם. העולם של הדגים זה עולם מלא, זה לא רק שסתם העין האנושית לא שולטת בהם, הכוונה שאנחנו לא יודעים להבין כמה גוונים וכמה חיות יש שם מתחת, רובצת מתחת לפני המים. רק שרואים קצת סרטים כאלה, בכל מיני סרטי טבע וכל מיני דברים כאלה, שהם מתחילים לראות איזה בכלל באוקיינוסים, ים תיכון זה עוד משהו, אבל באוקיינוסים יש שם חיות אחרות, ויש שם קילומטרים מתחת לאדמה, שמתחת לפני הים, של בעלי חיים מגוונים ושונים. אותו דבר זה עם ישראל, אותו דבר זה מדינת ישראל, יחסית לשאר האנושות. כלפי חוץ, יכולים להסתכל במדינת ישראל להגיד, לנו יש מדינה, להם יש מדינה, ליהודים, אותו דבר. אבל באמת, זה עולם נבדל. באמת בארץ ישראל, עם ישראל הולך ובונה פה משהו חדש, משהו לא חדש, משהו אחר לגמרי. מציאות חיים, במציאות חיים שונה מכל מציאות חיים של, של אומה אחרת. כן? עם איכות חיים, איכויות חיים אחרות, כוחות חיים אחרים, כישרונות חיים אחרים, נבדלות מכל העמים האחרים. כן? בואו נקרא קצת ברשע הריר שאומר ככה, תיבה דגה אינה מופיעה שוב בכתובים, אלא כשורש של דג. ועל ידי הוראה זו, היא מביאה את עומק משמעותה של ברכת יעקב. היא מלמדת אותנו מה פירוש ליטול חלק בגורלו של יעקב ולהיקרא בשם יעקב. ומהו להתהלך לפני האלוקים, אשר לפניו התהלכו האבות, התפרנס על דוב לגלל ידי שלוחו. בתחומם הנבדל, זה תחום נבדל יש לו הדגים. במעמקים שאין אדם אינה שולטת בהם, חיים הדגים את חייהם השקטים. בני אדם העומדים על שפת המים, אינם מודעים ואין להם מושג כלל מהחיים חסרי הדאגה, הנמרצים ומלאי החיות, המתקיימים למטה בשפר רב מדור לדור. יש שם חיים שלמים שהם מתקיימים, שהם בכלל לא מבינים, לא, אין לנו אחיזה בהם. כך גם ינהלו בני משפחת יעקב את חייהם, העצמאיים השקטים והמספקים. הם יחיו בקרב הארץ, בתחומם הנבדל, כן, נבדל משאר העמים, שאין לעולם שמסביבם אפשרות כניסה אליו. מדינת ישראל זה מדינה אחרת משאר המדינות. זה מקום אחר משאר המקומות. ושאין לו מושג על המתרחש בתוכו. לא מבינים מה מתרחש פה. אנחנו בתקופה גם שאנחנו נמצאים בה, אפשר לראות כמה נס רודף נס, אירועים רודפים אירועים, כל מיני אירועים עצומים שמתרחשים ככה לידינו, שזה לא דברים רגילים, אבל זה דבר שמתרחש דווקא בארץ ישראל, דווקא מדינת ישראל. הם יחיו כדגים במים בקרב האנושות על הארץ. כמו דגים במים בקרב האנושות על הארץ. משהו נבדל, משהו אחר. מדרגה אחרת של חיים. כמו שאנחנו יודעים שהקוצרי אומר, עם ישראל יש לו מדרגה חמישית. יש מדרגות עצחם, דומם, צומח, חיים מדבר, ועם ישראל יש מדרגה מעבר לזה. יש מדרגה שייכת לחיים אחרים, חיים נבדלים, חיים של השראת שכינה, חיים של נבואה. אז זה התחום של הדגים, משהו לקחת את התחום של הדגים לארץ. כן? זה כמו ש... נכון, מביאים בשם בן גוריון, שהוא אמר זה, שבארץ ישראל, מי שלא מאמין בניסים, מה הוא אמר? הוא לא ריאלי, הוא לא רציונלי. כן, מי שלא אומרים ניסים, הוא לא רציונלי. לא יודע אם הוא אמר, לא יודע אם הוא אמר את זה, הוא לא אמר את זה, וכך מביאים בשמו, בן גוריון אולי אמר את זה, נגיד הוא אמר את זה, אבל זה משפט נכון מצד עצמו, מי שלא אומרים ניסים, או כמו שהביאו בשם אולי גולדה מאיר, או מישהו אחר שאומר, אנחנו לא מאמינים בניסים, אבל לוקחים אותם בחשבון, אבל מתחשבים בהם, כאילו לא מאמינים, אבל מתחשבים בהם. כאילו, ככה, מדינת ישראל זה משהו, אתה חי בארץ ישראל, זה עולם אחר, זה עולם נבדל. זה עולם נבדל, זה לא עולם בחוץ. כמו שהעולם של הדגים הוא עולם נבדל מאיתנו. ומאיפה מגיע כל זה? אז בואו נתבונן רגע יותר לעומק על הדגים. ותבין למה דווקא יהושע בן נון, דווקא הוא, בשבט אפרים יש את התכונות האלה של הדגים, של א', של פריון ורביון של דגים, פריה ורביה, ב', של ה... לא שולט בהם עין הרע, אבל את הכוח הזה של הדגים, שהוא לנחול דווקא הוא את ארץ ישראל. כן? לכן דווקא נון הוא זה שמוציא בני אפרים ראשון, ודווקא יהושע בן נון הוא זה שינחיל את הארץ, הוא משבט אפרים. מה מיוחד בדגים לעומת בעלי חיים אחרים? מה מיוחד בדגים לעומת בעלי חיים אחרים? אז כדי להבין את הדגים, צריך להתבונן על היחס ביניהם לבין בעלי חיים אחרים. אז תראו, יש שני דברים שנגיד על הדגים, שהם אפשר ללמוד בזה. א', השחיטה של הדגים. איך שוחטים דגים? לא שוחטים, הורגים אותם. אסיפה. אם כל דגי הים יאסף להם. האם יש משמעות לדבר הזה שלא צריך לשחוט דגים? דג, אתה יכול לתת לו בום, מכה על הראש, והוא כשר, נכון? תוציא אותו, לוקחים אותו שם, אלה בסופר, לא יודע איפה, בחונות דגים, מוצאים אותו מהזה, תרים, נותנים לו מכה על הראש, וזהו, הוא מוכן לאכילה. פעם זה היה, כן. היום כבר לא טוב. טוב, בכל אופן, ככה מכינים אותו. לא צריך שחיטה. האם זה אומר משהו על הדג? מה אתם אומרים? אז יש לנו שלושה סוגים של חיות. יש בהמות, יש דגים ויש מה? יש מה עוד? עופות, עופות. אתם יודעים שיש הבדלים ביניהם. אז ככה, כדי לשחוט, בהמה צריכה לשחוט, כדי לשחוט בהמה באופן כשר, צריך לשחוט אותה מה? יש שני סימנים, נכון? רוב שניים, שני סימנים וסימן קנה ובשת. צריך שני סימנים, לשחוט רוב שניהם. ובהמה צריכה שחיטה בשני סימנים. מה עם אוף? כמה סימנים עוף צריך? לא נכון. כלומר, זה נכון מדרבנן, אבל מהתורה, מדאורייתא בעוף מספיק לו סימן אחד. מה? לא, מדרבנן, או, יש לנו פה שוחט ואני אקר מתפקח איתו. מחילה, אתה צודק. להלכה למעשה, אתה צודק. להלכה למעשה צריך שאתה, אבל מדאורייתא, מדאורייתא מספיק אחד. מדאורייתא מספיק אחד. אני מסביר, לא, חשש שלום, לא, שלא יצא תקלות פה, שוחטים יגידו, מותר בזמן אחד, לא. מדאורייתא צריך שתיים, אתה צודק. אבל מדאורייתא מספיק אחד. נדבר על דאורייתא עכשיו. על עיקר הדין. אז בהמה שתיים, עוף אחד, מדאורייתא, שוב, מדאורייתא צריך שתיים. אבל דג, לא צריך שחיטה. אורי, יש פה דירוג, דירוג. מה מגיע הדירוג הזה? מאיפה הוא מגיע? למה זה ככה? מה זה במקרה? ברור שלא במקרה. הקדוש ברוך הוא נתן בהמה שתיים, זה אחד זה. כי מה, אם אתה, אם באים, כשבאים לשחוט בעל חיים, באים לשחוט אנחנו בעצם מה באים לעשות שאנחנו שוחטים אותו? באים לרוג אותו נכון, תן לו מכה, תן לו חרב, תן לו זה, תראה עליו חץ וקשת, תראה עליו אקדח, למה להרוג אותו ככה? אתה בא לתאר אותו. זאת אומרת, השחיטה יוצרת פעולה שמתארת, כן, איזושהי, את התומה שגנוזה בתוך הבעל חיים, צריך לקחת אותו ממקום מאוד מאוד תמה, ולקחת ולתאר אותו, לעדן אותו, להכשיר אותו לאכילה, לנפש ישראלית, לבעל, סליחה, לפה ישראלי, לתאר את התאומה שיש בו. אז ככל שיש יותר התנגדות לתארה, כלומר יותר תאומה לבעל חיים, ככה צריך יותר להתאמץ כדי לתאר אותו, אתם מבינים? הבהמות זה הבעל חיים היותר מה? יותר בהמי, כשמו כן, הוא בהמי, כלומר הוא שייך לחומר, כן, לגסות של החומר, כן, מחובר לאדמה, לארץ, הבהמות מחובר לאדמה. העוף זה כבר בעל חיים יותר מה? יותר זך. הוא יותר נקי כזה, עוף יכול לעוף, זה לא, במה לא יכול, זה שהוא יכול לעוף, זה אומר שהחומר שלו יותר עדין ויותר זך. כך מסביר המהר"ל שלכן נקראת אשתו של משה, איך היא נקראת? ציפורה, כן, יש לה חומר זך, היא הייתה זכה מהחומריות. מה? בסדר, גם תרנגול יכול לתת איזה מעוף קטן בזה. הם שייכים למשפחת העופות בסוף. תרנגול לא מבין מזבח, נכון. נכון, מקדש מולכים, זה משהו אחר, אתה צודק. מליקה זה עוד משהו, בסדר? מליקה זה בעזרת השם, שנימד מליקה, צריך להבין שמה. אבל באופן הפשוט, אז זה הולך בדירוג הזה, אתם מבינים? יש בהמות, זה מהארץ, הם יותר גסות. ומה זה הדגים לפי זה? הדגים זה הבעל חיים הכי מה? הכי טהור לפי זה, אתם מבינים? לכן הוא גם לא צריך שחיטה אפילו. הוא רק הריגה. צריך לצאת לו משהו מאוד, מאוד בקלות אני מכשיר אותו לאכילה, מאוד בקלות אני מתאר אותו. הורג אותו איך שאני רוצה, אני כבר מתאר אותו. כבר בעצמו כבר טהור. יש בו טהרה. ולמה זה ככה? בגלל מה המקור שלהם, איפה הם נבראו. אתם מבינים? ככה מהר"ל מסביר. כי מדומני שהמהר"ל מסביר ככה. אבל אם לא המהר"ל, אז מישהו אחר מסבירים את זה. שהבהמה היא נבראת מאיפה? מאיפה נבראת הבהמה? מהאדמה. האדמה זה היסוד, יש לנו ארבע יסוד, זה היסוד היותר חומרי, היותר גס, היותר כאילו מחובר למטה. בסדר? להגסות החומר, לעבות החומר. זה הבהמה נבראה משם. לכן הכי קשה לתאר אותה, צריך שני סימנים. העוף מאיפה הוא נברא? מהרקק. הרקק זה כאילו שילוב של אדמה ומים. זה כמו בוץ כזה. זה כמו כן, משהו כזה בוצי. כאילו אדמה ומים ביחד. נברא מהרקק. אז יש לו כבר איזשהו משהו תארה בפנים. לכן מספיק לו מדאורייתא סימן אחד. להכשיר אותו על ידי סימן אחד. אבל הדגים מאיפה? דגים מאיפה הם נבראו? מהמים. המים זה היסוד היותר טהור. המקום הטהור, גם מים הם מתארים, הם בעצמם כמו מיקווה, הם מתארים. הדגים נפגעו מהמים שלהם, לכן התארה בנויה בהם, בילדין היא נמצאת בדגים. הם משהו כאילו, כן, מלא ביסודות של תארה. לכן לא צריך שחיטה אפילו, כי להתגבר על התאומה שלהם מאוד קל, הורגים אותם וזהו. ככה נגבר על התאומה של הדגים. זה דבר אחד שראינו על הדגים, שהם לא צריכים שחיטה, אספה. איזו דבר אנחנו יודעים על הדגים, מה? מה אנחנו יודעים על הדגים? שמה עם המבול? מה עם המבול? הדגים לא מתו. למה הם לא מתו? כי הם לא חטאו, אתה צודק, כן. תראו למטה, מסכת סנהדרין כתוב פה, במסכת סנהדרין, מכל אשר בחרבה מתו. ולא דגים שבים, לא דגים שבים, אומר גור אריה המהר"ל, לא דגים שבים, ולפי זה צריך לומר שלא ישחיתו דרכם כמו בהמה חיה ועוף, אתם רואים? אומר, הדגים, למה דווקא הם לא ישחיתו את דרכם? למה הם לא חטאו בעריות וכל זה? כי עוד פעם הם שייכים לתארה הזאת, שייכים לאותו המקום של התארה. בסדר? ואז שני הדברים האלה, שהם לא צריכים שחיטה, בית, שהם לא חטאו במבול, לא השחיתו את דרכם כמו במחי ואוף ואוף, כי הם לא באו מהאדמה. האדמה זה המקום הגס, החומרי, כן, המשעבד אותך כאילו לעולמות לעולמות הגסות, החומרניות. אז באה בעצם הברכה של הדגים, מה היא אומרת לפי זה? תיקחו את העולם של הדגים, קחו את העולם של הדגים, זה המטרה, זה כאילו הברכה של יעקב, והתגעו לרוב בקרב, קחו את העולם של הדגים, ואיפה תפיעו אותו? איפה תביאו אותו? לאן? לארץ. כלומר, את היסוד המים של הדגים, יסוד התארה שנמצא בדגים, שאמר לנו הרשארי שזה מקום נבדל, חיים מלאים ושוקקים, שאין לנו תפיסה לבן אנוש, לא מבין איזה, אין לו תפיסה במה שמתרחש שם. כן, אותו דבר צריך עם ישראל, המטרה שלו בארץ ישראל זה לנחול את הארץ, ולהביא לפה חיים של תארה, כאילו, אבל בתוך הארץ, בתוך המציאות הגסה, בתוך המציאות החומרית, בתוך המציאות הכבדה הזאת, כאן לקחת את כל התארה של המים של הדגים, ולהנחיל אותה בארץ ישראל. זה היכולת דווקא של יהושע בן נון, ולא של משה. ולא של משה. לכן שבפרשת והתחנן, אין הרבה זמן להגיד, אבל פרשת והתחנן יש פה, שמשה רבנו מתחנן למשה, לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ. והשם אומר לו לא. נכון? אל תיכנס, אלא יהושע ייכנס. אז יש המדרש שאומר, שמשה אומר בעצם, משה אומר, למה אתה נותן לי להיכנס? אני נקרא עבד, הוא אומר, ולוויתן נקרא, הוא משווה את עצמו ללוויתן. הוא אומר, אני נקרא עבד, וגם לוויתן נקרא עבד. וללוויתן, כבר בספר יוב, לוויתן נקרא עבד של השם, ולוויתן שמעת על התחנונים שלו. כך אומר משה להשם. ולי לא. הוא אומר לו, השם נכון, אבל אתה לא. אז כי משה יש לו תפקיד להוציא ממצרים. אבל להיכנס לארץ זה תפקיד של יהושע בן נון, של הלוויתן, אתם מבינים? הלוויתן, הלוויתן זה גם הבעל חיים העתידי שאנחנו מדברים עליו, כן? לוויתן, הבעל חיים, זה לבנות כאילו את, את הדג, לוויתן ביטוי של הדג הגדול, המובחר, כן, דג הזה גדול מובחר, ביטוי של לוויתן, ביטוי של לוויה, כלומר, הצטרפות ביחד, עם ישראל כאילו מצטרף ארץ ישראל לקדוש ברוך הוא, מתחבר אליו ביחד, לוויה ביחד, כן? מתחבר אליו ביחד. יש פה מגלה עמוקות מאוד יפה, תחנונים, נכון? אמרתי לכם שהלוויתן אמר תחנונים, תחנונים זה לשון של מה? גם נונים, לשון של דגים, תחנונים, לשון של דגים, גם כי הלוויתן כאילו ככה, יש פה במדרש של הדבר הזה, בסדר, לא הספקנו גם את זה, אבל נסכם רק את הדברים ככה, לכן משה הוא מוציא ממצרים, אבל יהושע בן נון הוא זה שמכניס לארץ, כי הוא בא משבט אפרים, מהכוח הזה של הדגים, שהכוח הזה של הדגים זה בעצם לייצר בארץ ישראל מקום א' של פירייה ורבייה גדול, כן? וב' מקום של, מקום של התארה של הדגים, מקום של הנקיות של הדגים, שהוא מקום נבדל מכל המקומות האחרים, כל האומות האחרות רק מסתכלות על ישראל ורק עומדות בפלא, לעומת מה שמתרחש במקום הנפלא והגדול הזה, ועוד עתיד להתרחש, כי אנחנו רק בהתחלה של זה, בהתחלה של מה שעתיד להיות כאן בסוף, זה לבנות פה ממלכת, כן, מקום של נבואה, מקום של השראת שכינה, מקום של בית המקדש, זה מה שעתיד להיות כאן, שמקום שהוא אחר לגמרי מכל שאר המדינות, כמו שהדגים הם לא מושגים לאף אחד אחר, המקום הנבדלות הזאת של הדגים. טוב, עצור כאן.